השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס.
ואני ירון.
שלום ירון, היום מדברים על פלסטינים.
נכון, היום אנחנו נדבר על האירועים שקרו לפני שבוע במחנה פליטים עין אל חילווה, ומין אינתיפאדה קטנה שהתחילה בעזה. והאם הם קשורים זה לזה?
זאת אומרת, עזה, אנחנו יודעים איפה היא, עין אל חילווה נמצאת בלבנון?
נכון, ליד צידון, זה מחנה הפליטים הגדול ביותר בלבנון, שלדעתי יכול לרשת כרגע את הכינוי הבירה של הפזורה הפלסטינית, למרות שזה היה הכינוי של מחנה אל ירמוק בדרום דמשק.
אוקיי. אז בואו נתחיל, מה קרה השבוע?
נתחיל עם האירועים העכשוויים, נתחיל עם מחנה הפליטים, אין אפילו, ועל עזה אני אדבר לקראת הסוף, כי ואיכשהו זה קשור, כן? זה באין אל חילווה היו חילופי אש שבוע שעבר, ממש מלחמה נוראית בין פלגים בתוך המחנה. זה קרה בין הפתח, שזה הארגון החזק ביותר במחנות הפליטים, זה אותו פתח שיש לנו כאן ברשות הפלסטינית, ומצד שני ארגונים אסלאמיים שאנחנו מכירים פחות, שמות כמו ג'ונדל שם, שבאב אל מוסלם, שהם ארגונים סלפים שחלחלו לתוך המחנה בעיקר בתקופת מלחמת האזרחים בסוריה. הם הגיעו לשם וכמו שאתה מנחש לא הכניסו משהו טוב למחנה, הכניסו פנאטיות דתית היא זרה לפתח, למחנה, אבל בכל זאת, בגלל המצוקה הכלכלית הקשה שיש שם, התנדבו לארגונים הסלפים האלה, שזה ג'יהאדיסטים סונים, הצטרפו כמה צעירים, והם מאתגרים את הפתח, ולפני שבוע חוסל פעיל בכיר בארגונים האלה, הסלפים, וכנקמה, הארגונים האלה חיסלו בכיר מאוד בפתח, אולי הבכיר ביותר במחנה, אשרף אל-ערמושי, שהוא היה מפקד הביטחון במחנה ירמוק מטעם הפתח, ועל זה לא יכלו לעבור בשתיקה והתחיל ירי. עכשיו,
רגע, כשאתה אומר חיסלו זה מה? זה למה?
זהו, כאן לא ברור מה בדיוק קרה, אני תכף אציג את הטענות מכמה צדדים, אבל זה בעצם קרבות על השליטה במחנה. אני אדבר על התוצאות ואחר כך נדבר על ההאשמות, מי אשם, מי התחיל. אז ככה, קודם כל מדובר על, היו שם עשרות פצועים. מדברים כרגע על ממוצע של גם משהו כמו קרוב ל-20 הרוגים, אבל הרבה פצועים. יכול להיות שהפצועים האלה כמובן יהיו מספרים יותר גבוהים, אני מעודכן לפני כמה ימים. אלפי פליטים שעזבו את הבתים שלהם. אתה רואה פשוט אלפים בורחים מהמחנה, ממש מראה של פליטים.
כי למה? כי מגרשים אותם? או שפשוט אנשים פוחדים?
פחד מוות, להישאר שם. זה חילופי אש בתוך המחנה, אתה רואה פשוט, זה נראה כמו מלחמת אזרחים שם, פשוט יורים אחד על השני, ומה ששונה הפעם זה שגם השתמשו בטילים, טילי כתף, נשק כבר לא כל כך קל, אתה יודע, זה כבר לא קלצ'ניקובים ורימונים, זה כבר נשק יותר מסוכן, יותר רציני, מה שגרם למה שנקרא בערבית נוזוח, זאת אומרת, בריחה של תושבים, עזיבה, אומרים שמשהו יותר מחצי מהאנשים בכלל עזבו את הבתים שלהם. כרגע, רק בימים האחרונים, מתחילים לחזור לבתים, בתקווה שירגע המצב. ועכשיו מדברים בלבנון על ועדת חקירה, מה קרה שם. ועכשיו האשמות. אז ככה, יש ארגונים אסלאמיים ותומכיהם, שטוענים וגם אגב ציר המוקאומה, ההתנגדות, מאשימים את פתח כאן של הגדה המערבית, ואומרים שהאשם זה בעצם מג'ד פרד שביקר בלבנון לפני שבוע וחצי, ופגש בכירים בבירות, והוא הלהיט את הרוחות בתוך המחנה, הוא קרא לאסוף את הנשק מהארגונים, וטענו שזה המשך של הקריאה של אבו מאזן בג'נין לאסוף את הנשק הלא חוקי, זאת אומרת יש רק נשק חוקי אחד של ארגון אחד, אתה מנחש מי?
הפתח.
נכון, וזה מאוד
הרגיז. זאת אומרת, למרות שהמחנה הזה יושב על אדמת לבנון, כשכביכול מדינה ריבונית בפני עצמה, הפלסטינים רואים איזה עצמאות, אוטונומיה המקומית שלהם בתוך לבנון.
כן, שזה לא דבר חריג, אתה יודע, גם כל ארגון שם אוסף נשק ומתנהל כאילו שהוא מדינה בתוך מדינה, יש שם מיליציה נוצרית עדיין, הכוחות הלבנונים, יש שם את החיזבאללה, זה ידוע, יש שם כל מיני ארגונים ששומרים על השכונות שלהם, כן, ואוספים נשק בכמויות מסחריות, זה מזכיר לך משהו, לא? כן, יש עוד מדינה שבה אוספים נשק בכפרים, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אז יש לך שם, האם זה הביקור של מג'ד פראג' אחראי הביטחון ברשות הפלסטינית, הוא זה שהצית את הרוחות, זה האשמה של הציר המוקאומה, ויש האשמות מנגד של פתח, שזה בעצם חיזבאללה יזם את זה, יש לו, הוא העביר נשק ועודד את הארגונים הג'יהאדיסטים לפתוח באש ונגד הפתח כדי להחליש את הפתח, משום שמבחינת חיזבאללה הכי טוב זה שפלסטינים יהרגו אחד את השני, זאת אומרת שהוא לאט לאט יתפוס את הפיקוד המחנה, או שלאט לאט ישבו בשקט בצד ארגונים פלסטינים, לא יתערבו, וכל שאר הצדדים, הסלפים והפתח, יחלישו אחד את השני, ואז יתפוס את השלטון ארגונים שתומכים באיראן, זאת אומרת הג'יהאד האיסלאמי וחמאס יתפסו את את הפיקוד אחרי שיריבים שלהם יהרגו אחד את השני. זה הטענה הנגדית שאני קורא פרשנים של עיתונים כמו אל-קודס אל-ערבי שהם יותר תומכי פתח, והם אומרים שחיזבאללה אשם בזה. עכשיו כדאי, כן?
תגיד לי לפחות באופן פורמלי, חיזבאללה מעדיף את פתח כארגון חילוני או ארגונים סוניים דתיים מאוד? מה כביכול פחות גרוע מבחינתם?
שמע, אני חושב שהסברתי לך קודם שהכי טוב מבחינתם הם שונאים את שניהם, זאת אומרת,
זה ברור, אבל מבחינת הנרטיב הפומבי, מה לדעתם פחות גרוע, להיות חילוני או לא יודע, חילוני במובן הפלסטיני של המילה, או להיות מאוד דתי אבל בזרם הלא נכון של דת האסלאם?
תראה, ברמה הצהרתית הם מתקשרים עם הפתח, הם מדברים איתם, עם סלפים הם לא מדברים, זאת אומרת עם ג'יהאדיסטים שרק אתמול, אני מתכוון במלחמת האזרחים בסוריה, לחמו נגדם, הם לא מתקשרים, אבל מתחת לפני השטח זה ידוע שיש שיתוף פעולה ביניהם בתחום הנשק, בתחום הסמים, בתחום הטרור, והכי נוח להם זה שהג'יהאד האיסלאמי והחמאס, שהם בקשר טוב עם חיזבאללה, הם יישבו בצד, זה מה שקרה עכשיו במחנה בעין אל חילו, הם לא יתערבו. בינתיים שני היריבים שלהם נלחמים, הורגים אחד את השני, ונחלשים שניהם, זה הדבר הכי מתאים לחיזבאללה. אבל כדאי שנכיר קצת את עין אל חילו, אולי גם את המצב שם, שזה המצב של מחנות הפליטים בלבנון. אני רוצה להגיד שהפליטים הפלסטינים במצב המזעזע ביותר שאני הכרתי זה בלבנון. בוא נגיד שהמצב הטוב ביותר שלהם כפליטים זה בירדן, שם הם קיבלו אזרחות כבר מההתחלה, אזרחות ירדנית.
אזרחות ירדנית מלאה לגמרי, זאת אומרת, כן. פורמלית לפחות הם שווי זכויות ושווי חובות.
נכון, למרות שאתה יודע, הם גם הגיעו למשרות רמות, היה שם ראש ממשלה פלסטיני, היה שם חברים בפרלמנט פלסטינים, כן, אמנם המלך קובע, יש לו את המילה האחרונה. מקום שני אפשר להגיד שזה המצב של הפליטים בסוריה, שהם די השתלבו בכלכלה, מחנה ירמוק הפך ל, בוא נגיד, לא נגיד שהם התעשרו, אבל הם הפכו למעמד בינוני, מצב כלכלי סביר, בוא נגיד שזה היה אחד האזורים הסבירים.
אתה מדבר על סוריה, סוריה שלפני מלחמת האזרחים.
כן, לפני מלחמת האזרחים, מחנה אל ירמוק שהיה בירת הפזורה הפלסטינית, פתחו אותו ב-56, אז הוא היה, בעצם היו שם חיים שוקקים, היה שם שוק גדול, היו שם פלסטינים חיו בסדר, קיבלו אפילו תקציב מהמדינה זאת אומרת, האום כבר לא ראה בהם מחנה פליטים, זאת אומרת, ראה שהם מקבלים תקציב מהשלטון הסורי, והעניינים יידרדרו שם במלחמת האזרחים, כמו שאני תכף אסביר, והכי גרוע זה לבנון, ששם אין להם שום זכות, זאת אומרת, שם הפליטים לא מקבלים אישורי עבודה, הם לא אזרחים, הם לא שום דבר. קראתי בכמה ספרים שרואים במחנה פליטים אין אל חילוי בעצם סוג של בית סוהר. המשטרה רואה בכל בן אדם באין אל חילוי עבריין בפוטנציאל או טרוריסט בפוטנציאל. ותנאי החיים קשים ביותר, יש שם אבטלה מאוד מאוד גבוהה, ועוני וחוסר ביטחון אישי, וגם עכשיו שהיו הקרבות בעין אל חילוי, הצבא פשוט הקיף את המחנה, לא התערב, לא נכנס, לא שום דבר.
ואנחנו מדברים, כאילו פליטים, צריך להזכיר למאזינים, פליטים זה לא אנשים שב-48 ברחו מהקרבות פה, זה הם, ילדיהם, נכדיהם וניניהם.
כן, אנחנו מדברים על צאצאים, אולי נכדים של פליטי 48.
הם נולדו שם והם עדיין לא אזרחים ולא...
תשמע, אני ספרתי לפחות 5 גלי פליטים פלסטינים, אני לא חושב שיש דוגמה לכך במזרח התיכון, של עם שהיה פליט כל כך הרבה פעמים. בוא ניתן סקירה קצרה. אז קודם כל כולנו מכירים את הנכבה של 48, זאת אומרת, מלחמת השחרור של ישראל, שנחשבת לאסון הפלסטיני, וכאן יש כמובן ויכוח, המספר, מהו המספר המדויק, הגרסה הישראלית זה 500,000, הגרסה הפלסטינית זה 1,000,000, והבריטים, שכנראה נתנו את המספר המדויק ביותר, זה משהו באמצע, איזה 700,000, אז זה הפליטות הראשונה, אחר כך הנקסה, זה ההפסד של 67, שזה עוד גל פליטי, ואחר כך אפשר להכניס את ירדן, גל פליטים נוסף בספטמבר 1970, ספטמבר השחור, כאשר בעצם הפלסטינים ניסו להשתלט על ירדן, והמלך החליט לבצע טבח במחנות הפליטים, ואז היה גל של פליטים פלסטינים ללבנון, ואחר כך אפשר להכניס גם את מספר 4 ברשימה, זה מה שקרה בקווית ב-1990. אתה זוכר מה קרה במפרץ ב-1990?
סדאם חוסיין.
נכון, פלש לקווית, וההנהגה הפלסטינית עשתה טעות מרה ותמכה בסדאם. זאת אומרת, כשנגמרה המלחמה, אז גורשו כל הפלסטינים שם, איבדו את כל האמון. דרך אגב, הגירוש הזה היה גם בכל האזור, זאת אומרת, גם מדינות האזור איבדו את ה... אמון בפלסטיני, הפסיקו להעסיק אותם בשוק הנפט. היה שם מכה רצינית מאוד לכלכלה של הפליטים הפלסטינים, והם גורשו מקווית. אחר כך מספר 5, אנחנו יכולים להגיע לסוריה במלחמת האזרחים, שזה בקרבות ירמוק. מחנה ירמוק היה בעצם בהתחלה לא רצה להיכנס למלחמה, אבל נכנסו לשם אלמנטים של אופוזיציה, וחמאס שם עשה טעות והחליט לבגוד במי שתמך בו כל השנים, תמך בו הרבה שנים, זה המשטר הסורי, ויעבר לאופוזיציה. מה משותף לכל הגלי הפליטים האלה שבסופו של דבר מגיעים לעין אל חילוי ולמחנות הפליטים בלבנון? מה משותף? מה הקו המנחה בכל הדברים האלה?
חוץ מזה שאנשים מסכנים עוזבים את בתיהם.
נכון, אבל הם משלמים מחיר של מי? של הנהגה, החלטות נוראיות של הנהגה. אני לא אכנס כאן לפוליטיקה של 48, אבל זה גם בירדן. יש ההחלטה למשל להשתלט על ממלכת ירדן. כמובן, אפשר לחזור 48 על ההחלטה לסרב לתוכנית החלוקה, אבל אני לא אכנס לזה לעומק. היה לנו פרק בפודקאסט על נושא הפליטים, נכון? היה לנו פודקאסט מיוחד לזה?
היה לנו 4 פרקים של עמדי שוורץ.
נכון, אז כן, עכשיו אני עובר של... לירדן, ההחלטה של ההנהגה הפלסטינית, ערפאת, לנסות להשתלט על ממלכת ירדן, אחר כך ההחלטה שוב של ערפאת ואשף לתמוך בסדאם, אחר כך ההחלטה של חמאס לתמוך במורדים. אז אתה רואה, כל ההחלטות האלה, הפלסטינים משלמים ביוקר עד עצם היום הזה.
ומכל גל פליטים כאלה מגיעים אנשים בין היתר גם ללבנון.
נכון. זאת אומרת, זה, איך אומרים, התחנה הסופית, כמובן שיש המון פלסטינים שהם עמידים, שהם לא ילכו לחיות במחנה פליטים. ברגע שיש מלחמה, מי שיש כסף, עוזב לאירופה, לארצות הברית, אני פגשתי, יצא לי לפגוש באמירויות פלסטינים, פליטים מקואט, פליטים מלבנון, הולכים לעבוד בכל מיני מקומות, מגיעים לארצות הברית, מגיעים לכל מיני, מי שיש לו כסף כמובן. אז אתה רואה הפליטים בדרך כלל העניים הם אלה שנשארים במחנות פליטים חסרי האמצעים, חסרי, חלקם חסרי תעודות. וזה המצב בעין אל-חילו, שהוא קשה ביותר. עכשיו, מה עושים הצעירים? אין להם עבודה, אין להם אישורי עבודה. אז איך הם ימצאו תוכן לחיים ואיזשהו עתיד? יש להם בעצם שתי אופציות, אולי שלוש. זה אחד, זה לעבוד בעבודות לא חוקיות, להיות שבחים בתוך לבנון.
אוקיי.
אופציה שנייה זה להצטרף לאחד מארגוני הטרור, שזה במקרה הטוב פתח, במקרה הרע, או בוא נגיד כל המקרים האלה, אני לא בטוח שהם טובים מבחינתם, זה להצטרף לארגון, וככה יש לך פתאום ארגונים, מה שנקרא פתח, או ארגונים במרכאות צוררים, שיורים מדי פעם גם על ישראל כל מיני טילים כשיש סבב בעזה, אתה פתאום שומע ירי מלבנון, זה ארגונים פלסטינים, שהם תומכים בחיזבאללה, או שהם מקבלים הוראה מחיזבאללה לירות על ישראל, אז זה מה שנקרא הארגונים הפלסטינים, של מחנות הפליטים, באזור הזה, וכמובן יש את האופציה השלישית, שזה פשע. יש שם המון המון פשע, פשיעה, יש שם בתוך המחנה, הרבה מעשי שוד וביזה וכאלה. עכשיו אני רוצה לחזור, רק לירמוק, כי בטח כמה מאזינים לא מבינים למה נהרסה הפזורה הפלסטינית בסוריה.
טוב, מלחמת אזרחים.
נכון, אבל למה, איך הפלסטינים הגיעו למצב שהם משלמים את המחיר, למרות שהם היו, ניסו להיות ניטרלים בתחילת המלחמה, בעד 2012, הפלסטינים ממש הכריזו שהם לא בשום צד. אז אמרנו שבעצם נכנסו לתוך המחנה, צבא סוריה החופשי, וגם חמאס תמך בהם. זאת אומרת, חמאס כאן אחראי, אתה יודע, חמאס שעכשיו מתחנף לאסד ועשה פיוס עם אסד לפני כמה חודשים, בעצם אחראי למצב הקטסטרופה הזאת שהראה בירמוק, אבל הצבא הסורי בשלב מסוים לא יכול היה להשתלט במחנה, וזה המדיניות שלו בסוריה, היה לסגת מהשטחים שהוא לא יכול לשלוט בהם, ולהפגיז אותו מבחוץ. לא רק להפגיז, אלא גם הרעבה. זאת אומרת, עשו שם, מי שלא יצטרך לברוח מהמחנה, אז הוא היה תחת מצור והרעבה, וזה היה פשוט קטסטרופה. אני קראתי פלסטינים שכתבו שזאת הנכבה השנייה מבחינתה. עד כדי כך. זה קטסטרופה כל כך גדולה, והצבא הסורי גם באופן ציני מאוד, כשהוא נכנס למחנה ובמרכאות שחרר אותו, ב-2018, אז היה תופעה של ביזה, זאת אומרת, כל הרכוש שנשאר בתוך הבתים נבזה, זה נקרא בסורית תעפיש, היה שם המון תעפישים כאלה, זאת אומרת שמרוקנים בתים לגמרי ומוכרים את הציוד, יש כל מיני אנשי עסקים אפלים, אנשי עסקים במרכאות, כן? שזה ההתמחות שלהם, הם פשוט משתלטים על רכוש נטוש בסוריה ומוכרים אותו ועושים מזה, מתעשרים מזה. וכמובן שהפליטים הפלסטינים לא מתכוונים לחזור לשם, לא יכולים לחזור, ומה שהכי נורא, בוריס, זה שמוכרים את הבתים שלהם, השתלטו על הבתים שלהם, הנשיא אסד חוקק כל מיני חוקים הזויים שלא מאפשרים לפליטים לקבל בחזרה את הבתים שלהם, והפלסטינים גם משלמים את המחיר הזה.
מי מוכר?
זאת אומרת, אנשים
משתלט על הבית ומוכר.
כן, 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 משתלטים על הבית, מוכרים אותו נגיד לאיראן, לכל מיני מיליציות שיעיות בירמוק, שמשתלטות על הנדלן שם, ומי שגורף את הכסף הזה זה אנשי עסקים אפלים בסוריה, ובכירים בצבא שמעורבים בתופעת התעפיש, וחיסול, השתלטות על נדלן של פליטים, בהם הרבה פלסטין. אם נחזור לעין אל-חילווה, אז בעצם מה שמאפיין את הצעירים הפלסטינים זה דור מיואש, פשוט עצוב ומיואש, מיואש בעיקר מההחלטות של הדור הקודם, של הבכירים, וזה לוקח אותנו למה שקרה שבוע שעבר בעזה. שמעת מה קרה שם?
מה קרה שבוע שעבר בעזה?
טוב, כל העיתונות הפלסטינית געשה, כי היה סוג של אינטיפאדה בעזה, ממש יצאו בכל רחבי עזה, זה התפשט לכל ה... זה לא רק בעיר עצמה, מהצפון ועד הדרום, הפגנות נגד חמאס, שזה אני חושב תופעה חסרת תקדים, מה שאולי מבשר איזה אינטיפאדה קטנה נגד, אז היו כמה גלים כאלה, אני מאמין שזה לא, זה לא האחרון, וכל מיני תנועות בפייסבוק, כל מיני ארגונים של צעירים, חלק נקרא, אני למשל נכנסתי לפייסבוק של 30 ביולי, זה לא רק פייסבוק, זה גם טוויטר, ואני אתאר לעצמי עוד אמצעי תקשורת של צעירים, יש איזה ארגון שנקרא בידנן עיש, שזה אנחנו רוצים לחיות, ולמה זה קרה דווקא שבוע שעבר? היו הרבה ניתוקי גז וחשמל, כשאתה יודע כמה מעלות יש בעזה כרגע?
כמו פה, אתה יודע, אנחנו גרי חיים פה, לא מעט מעלות.
השאלה מה זה פה, אתה יודע, חלק מהמאזינים לא יודעים שבעזה זה מתקרב ל-38 מעלות שם לפעמים, כן, זה דרום. אז אתה יודע מה קורה לאנשים שלא מקבלים מזגן, אין להם חשמל, שלא לדבר על, לא יכולים לאכול כי אין גז, לא יכולים לשמור על האוכל, אז יצאו אנשים לרחובות, אמרו שאי אפשר יותר לחיות ככה, ההתנהלות של עזה היא פשוט כושלת לחלוטין, הכלכלה איומה, 60% אבטלה, וההפגנות היו כבר על הרבה דברים, על המצב הכלכלי, על האבטלה ועל האינקיסם. אתה זוכר מה זה אינקיסם?
הפילוג.
נכון, הפילוג הפלסטיני. אז מה משותף? שוב, הדיכוי, אתה מתאר לעצמך איך הסתיים האינטיפאדה הזאת בשיטה של איראן וסוריה, אתה יודע, הדיכוי מקסימלי. החמאס אמרו שזה כמובן מואמרה, זה קונספירציה ציונית, הציונים והרשות הפלסטינית מתכננים יחד להפיל את שלטון חמאס על ידי הפגנות ומחאה מזויפת. נשמע לך מוכר? כן, זה מזכיר קצת אירועים שהיו בסוריה ובעוד מקומות באביב הערבי לפני עשור. השאלה איך זה ייגמר, האם זה ייגמר עם הדיכוי הזה, האם יהיו עוד גלים, אנחנו נמשיך לעקוב. אבל מה שמשותף לעין אל-חילווה ולגלי הפליטים האלה שהגיעו לשם, למה יש את ההתפוצצות הזאת לפני שבוע במקביל? ומעניין שהיו גם שיחות בקהיר, כן? שיחות פיוס, כשאף אחד לא באמת מאמין שיצא מזה משהו. שיחות פיוס בין פתח וחמאס במצרים. מה שמאפיין, אפשר לאפיין את כל זה, זה פשוט מילה אחת, ייאוש. הצעירים התייאשו מהדור של המנהיגים, מהשחיתות שלהם. היום זה לא רק שחיתות של פתח, זה שחיתות גם של חמאס, שזה ארגון שהבכירים שלו מאוד מושחתים, התעשרו, מפונקים.
אבל תראה, ייאוש זה לא תוכנית עבודה. יש, ייאוש מאפשר לאנשים, או גורם לאנשים לצאת לרחוב ולצעוק, אבל יש למיואשים האלה גם תוכנית חלופית. זאת אומרת, מעבר לזה של לצעוק מושחתים למאסתם, יש להם איזו תוכנית אופרטיבית שאומרת, זה מה שאנחנו דורשים שכן יהיה?
אני חושב שזאת אחת הבעיות. זאת אומרת, זה באמת הפגנת נמאסתם, זה לא, או מושחתים הביתה וכאלה, אבל זה לא, הם לא מקימים איזו הנהגה חלופית, לא מציעים משהו, כן, זה קצת, דרך אגב, הסיבה שהאביב הערבי נכשל. לפני עשור, שבעצם ידעו מה לא, לא ידעו מה כן.
היחידים שהייתה להם תוכנית זה היו האסלאמיסטים הקיצוניים.
נכון, ולכן יש כאן חשש, למשל, אני חשבתי אולי הג'יהאד האסלאמי יושב בצד ומחכה שפתח וחמאס יתקוטטו והוא יתפוס את השלטון, אבל זה לא נראה סביר כי זה ארגון לא פופולרי, זאת אומרת זה לא, לעומת חמאס ופתח שהם ארגונים מאוד פופולריים, ג'יהאד האיסלאמי לא כל כך מצליח ברחוב הפלסטיני, אבל הכל אפשרי, אתה יודע. אנחנו לא יודעים איך זה יתפתח, זה צריך להמשיך לעקוב ולראות מה הקשר בין ההתפתחויות במחנות הפליטים ובעזה. יש תמיד
תגיד לי,
קשר.
תגיד לי, כשאנחנו מדברים בעצם על, על המגעים האלה במצרים בין הפלגים הפלסטינים, מי שמדבר שם זה הפלגים, זה הפלסטינים שחיים פה באזור, ברצועת עזה ויהודה ושומרון, או שיש גם נציגים של פזורה רחבה יותר של סוריה, לבנון?
לא, זה, תשמע, זה גם וגם, כי מגיעים לשם למשל לפעמים נציגים של חמאס שנמצאים בטורקיה או נמצאים בקטר. אז
זאת אומרת, הפילוג הוא כלל פלסטיני ושיחות
נכון,
שלום הם גם כלל
וגם
פלסטיני.
הפילוג הוא גם במחנות הפליטים הפלסטינים, גם שם יש תחרות על הצעירים, וגם שם יש יותר כוח לפתח, אבל לג'יהאד האיסלאמי ולחמאס יש תמיכה של חיזבאללה, שזה יתרון גדול. ולכן החשדות האלה, יש חשדות כל הזמן שחיזבאללה עומד מאחורי מה שקרה בעין אל-חילווה לפני שבוע. אבל זאת, הזמן יגיד. דרך אגב, אל תתלה יותר מדי תקוות בוועדות חקירה, אתה יודע, אנחנו ראינו בלבנון מה קורה עם ועדות חקירה, ולמערכת המשפט אין שיניים שם כל כך. אתה יודע כמה חשוב מערכת משפט חזקה.
כן, ועדת חקירה זה דרך למסמס דברים. ויכול להיות שהם למדו את זה מאיתנו בכלל, להקים ועדת חקירה. טוב, בסדר, סיפור די עצוב. אתה יודע, מהזווית הישראלית, כמו שאתה יודע, בשבוע שעבר דיברנו על זה שהפלסטינים חוששים שמהפילוג פה, מישהו רוצה לקרר את האש כאן על ידי חימום הגזרה החיצונית, אז גם פה נדמה לי שזה עלול להיות אותו תרחיש.
כן, אתה תמיד מבקש ממני להגיד משהו טוב בסוף, נכון? של
אני כן, כן.
אז אתה יודע, היה לי תקווה כזאת, אני, אולי המאזינים יצחקו, אבל שאולי דווקא האינטיפדות האלה נגד השלטון, זה שהדור הצעיר שיגיד, נמאס לנו, אולי יבקש שההנהגה שלו תנסה דרך חדשה. אולי להפסיק את המאבק המזוין, מה שנקרא, של החמאס, שלא מוביל לשום דבר. אבל היה לי תקווה כזאת שאולי בעזה יקומו אנשים ויגידו, הדבר הטוב היחיד שקורה לנו בחיים זה שאנחנו עובדים בישראל, מרוויחים כסף, וזה טוב לשני הצדדים. אינשאללה.
אינשאללה, למרות שאתה יודע, פה אני בצד המחבא, נראה לזה מה זה נאיבי, כאילו נגיד לפני 20 שנה אולי זה מה שהייתי חושב. הלוואי ואתה צודק ואני טועה, מה אני אגיד
מקווה.
לך? אני מקווה, בנימה אופטימית אני חושב זו, לפחות מהצד שלך, אנחנו נסיים. אני אזכיר למאזינים שאתה מוציא ניוזלטר, אני לא מוצא מילה נחמד, נורמלית לניוזלטר בעברית, אבל ניוזלטר שמגיע לאימייל כל שבוע, אז תרשמו שם, לא לשכוח להירשם לעסקת זה בכל יישומוני עסקתים באשר הם, לשים לי לייקים, כוכבים, מה שהיישום מאפשר לכם. לא פייסבוק, איך קוראים לזה? ספוטיפיי ואפל וגוגל, כולם מאפשרים, וזה חשוב. זה גם חשוב לכם, כי ברגע שאתם עושים לייק, אז הסיכוי שתפספסו תוכן טוב שמתאים לכם יותר נמוך. אז תעשו זאת, וזהו, תכתבו לנו אם אתם רוצים, ושיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, וחיים שלמים ושלמים. ביי ביי.
ירשמו
להסקט
באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.